Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. הפרק הפעם הוא חלק ב' שההרצאה שהתחלתי אותה בשבוע שעבר, שהיא על חשיבותה של השגיאה להתפתחות המדעית. אני מזכיר שההרצאה הזאת היא הרצאה שהעברתי בפני אנשי הסגל של מוזיאון המדע בירושלים וחניכים של קורס ההדרכה שלהם, בביקור שעשיתי שם בסוכות. הרצאה שהייתה מבחינתי באמת כיף גדול, נורא נהניתי לפגוש את האנשים האלה, אנשים שהם גם מבריקים, זאת אומרת כולם אנשים עם אוריינטציה מדעית ואינטלקטואלית מאוד חזקה, וגם מה שיותר יפה, הם גם עושים את כל המצגות של המוזיאון בעצמם. אני ביקרתי מאחורי הקלעים של המוזיאון בעצם, ולראות איך בונים את המצגות שאתם נהנים מהם כשאתם מבקרים במוזיאון, וזה בהחלט היה ביקור מאלף. אני יכול להמליץ בחום על ביקור במוזיאון המדע בירושלים ספציפית, שהוא נפלא, ובכלל מוזיאוני המדע בארץ, כמו למשל המוזיאון בחיפה, הטכנודה, השם הקודם שלו, אני כבר לא זוכר, יש לו שם חדש אם אני לא טועה, אבל זה הטכנודה באזור הדר, גם כן מוזיאון מדע יפהפה. אז מה היה לנו בפרק הקודם בעצם, בחלק הראשון של ההרצאה? אז דיברתי על הצורה שבה אנשים תופסים את הדרך שבה נוצרות תגליות מדעיות. הרבה אנשים לא מבינים שיש הרבה טעויות בדרך לתגליות מדעיות, או שאולי הם מבינים את זה, אבל הם קצת מתעלמים מהשגיאות האלה, כי בסופו של דבר אנחנו זוכרים רק את ההצלחות. איינשטיין טעה כשהוא לא קיבל את תורת הקוונטים, ואפילו סטיבן הוקינג ידע שהוא יכול לטעות עם התיאוריה שלו לגבי שחורים שחורים, ואז הוא עשה לעצמו ביטוח קטן בצורה של מנוי להתערבות על מנוי למגזין של בייסבול, כדוגמה. רוב הדוגמאות שנתתי, ואני אתן גם בחלק הזה של ההרצאה, הם לקוחות מתוך התחום שאני מכיר ואוהב הכי טוב, שזה פרפטום מובילה. פרפטום מובילה, למי שלא מכיר עדיין את המונח, זה סוג של מכונות בלתי אפשריות שלא זקוקות לאנרגיה חיצונית כדי לעבוד. איזשהו רעיון שניסו ליישם אותו לאורך, בוא נגיד, 1,000 השנים האחרונות לכל הפחות, והוא כמובן בלתי אפשרי. קחו למשל מכונית שלא זקוקה לדלק, או טלוויזיה שלא צריכה חשמל כדי לעבוד, זהו פרפטום מובילה. ראינו גם במהלך ההרצאה שכתוצאה מהניסיונות הרבים של ממציאים לממש המצאה שכזאת, שהיא בלתי אפשרית, שהיא שגיאה במקורה, נוצרו עקרונות מדעיים חשובים מאוד, ואולי החשובים ביניהם חוק שימור האנרגיה. חוק שימור האנרגיה, שמי שגילה אותו ראשון היה יוליוס מייר, ואף אחד לא התייחס אליו כי הוא היה רופא, ומי שגילה אותו, בוא נגיד, גילה אותו שני, אבל מבחינת העולם, העולם נחשף אל הגילוי הזה, באמת בגילוי שלו, היה הרמן הלמהולץ, שהיה גם רופא, אבל גם פיזיקאי. וחוק שימור האנרגיה, בעצם מקורו בחוסר היכולת להמציא פרפטום מובילה. זאת אומרת, מכיוון שאי אפשר היה לתכנן פרפטום מובילה, ככה אמר הרמן הלמהולץ, אז חוק שימור האנרגיה הוא נכון, וזו הוכחה היחידה. אין הוכחה אחרת לנכונותו של חוק שימור האנרגיה, לכך שהאנרגיה אינה נוצרת יש מאין. כל הוכחה היא בסך הכל מבססת על זה שכל האנשים נכשלו, שגו קודם, ולכן חוק שימור האנרגיה הוא נכון. אנחנו מצטרפים בעצם לחלק הזה של ההרצאה, שבו אני רוצה להמשיך ולדבר על איך שגיאה יכולה ליצור תגלית מדעית חשובה, כמו במקרה של האלכימיה, ועל אנשים שגורמים לנו לטעות במכוון, השרלטנים, ואיך אפשר לזהות אותם ולהימנע מהם. אז אני מקווה שתהנו, אתם כרגיל מוזמנים לאתר הבית החדש שלנו, www.ranlevi.blogspot.com, שם תמצאו גם קישורים לאתר מאמרים, קישורים בכלל לפודקאסטים והרצאות מעניינות ברשת, וכמובן את כל הפרטים על הפרקים שאני משחרר במדי שבוע בשבוע, וגם את הפרקים הקודמים של התוכנית. אז עד כאן להקדמה, ונתחיל. כדי לחזק את הטענה שלטעויות ישנה תרומה אמיתית למדע, ניקח כדוגמה נוספת את האלכימיה. האלכימאים, כמו שאולי חלקכם כבר שמעתם, ניסו להפוך מתכות לזהב. המניע היה כמובן כלכלי. לקחת מתכת זולה כמו ברזל ולהפוך אותה למתכת יקרה, זהב. אף אחד לא באמת ידע איך הופכים מתכת פשוטה לזהב, אז ניסו המון שיטות. ערבוב של חומרים, התחה, קירור ואז שוב פעם התחה, קטישה של המתכת לאבק או גרגירים, המסע במים אם זה אפשרי, וכל רעיון שאפשר לחשוב עליו ולהעלותו על הדעת, כולל קיום תקסים מסובכים לאור ירח מלא עם אבקת פיות. רק ליד הביטחון, אולי זה יעזור. סוחר גרמני בשם הנינג ברנד במאה ה-17 היה גם הוא חובב אלכימיה נלהב. עד כדי כך נלהב שהתחביב שלו הביא אותו לפשיטת רגל. כל המתכות והחומרים והכלים הם כנראה סיפור לא זול. אז הנינג כמעט פשט את הרגל והוא היה גם נשאר עני אלמלא אשתו הייתה עשירה למדי. בכל אופן הנינג עלה על רעיון עליו הוא קרא בספר שלפיו ניתן להפוך מתכת לזהב אם מערבבים את המתכת בחומר שמופק משתן, פיפי. אז הנינג ניגש במרץ לעניין, במסגרת התלהבותו מהתחביב שלו, ואסף כמה וכמה אלפי ליטרים של שתן וחימם אותם בכל מיני שיטות לכל מיני טמפרטורות, מתוך כוונה שמשהו יקרה שיעזור לו להפוך מתכת לזהב. ומשהו קרה. בשלב מסוים עלה פתאום ענן של גז מהדלי, ואחרי שהגז התפזר נותר בדלי נוזל מוזר שהאיר בחושך באור ירק רק. אף אחד לא ראה נוזל שכזה עד אז, זה היה משהו חדש לגמרי. הנינג היה משוכנע שהנה הוא מצא את הדרך ליצור זהב, אבל כמה ניסויים שהוא לא עשה וכמה ניסיונות שהוא לא ניסה, הוא לא הצליח להפיק מהחומר המוזר הזה זהב. והסיבה היא שהנינג הצליח למעשה לגלות את הזרחן. הזרחן לא מופיע בטבע בצורת נוזל טהור וצריך לזקק אותו מתוך חומרים אחרים, במקרה הזה מתוך פיפי, וזה בדיוק מה שהנינג עשה. זו הייתה גם הפעם הראשונה שמישהו בכלל הפיק יסוד כימי באופן מלאכותי. האלכימאים באופן כללי ביצעו המון ניסויים וניסיונות שונים ומשונים לכל אורך הדורות, ולמרות שאלו לא היו ניסויים מדעיים של ממש עם בקרה ורישום מדויק וכדומה, בכל זאת צברו לא מעט ידע לגבי תרכובות שונות, שיטות עבודה עם כל מיני חומרים כימיים ושיטות לזיקוק והתחה וכדומה, ידע שאחר כך הפך להיות הידע הבסיסי של המדע של הכימיה, כמו שאנחנו מכירים את המדע הזה היום. אז ראינו שרעיונות מוטעים עשויים לפעמים להיות חשובים לא פחות מרעיונות נכונים. אבל כאן צריך גם לשים לב להבחנה חשובה מאוד בין האנשים שטועים בלי להתכוון, לבין האנשים שמתאים בכוונה. אני מדבר כאן על נוכלים ורמאים, ומכיוון שזו הרצאה על מדע, על נוכלים בתחום המדע. קשה מאוד לשים את האצבע על מישהו שאלה רעיון לא מוצלח ולהגיד עליו, אתה שקרן. יש סיכוי די גדול שתטעה. למשל, לפני 20 שנה בערך, אני עוד זוכר את זה כשאני הייתי ילד, יצאו שני פרופסורים מכובדים מאוניברסיטת יוטה שבארצות הברית, בהכרזה שהם גילו את הדרך לבצע היתוך קר. היתוך קר, למי שאינו מכיר, היא שיטה להפקת אנרגיה. זו אותה השיטה למעשה שבה השמש מפיקה את האנרגיה שלה. באמצעות היתוך של שני גרעיני אטומים ליצירת אטום חדש. תהליך כזה משחרר המון אנרגיה, כמו שאנחנו יכולים לראות על השמש, ולכן כולם היו רוצים לדעת איך אפשר לבצע אותו בפועל. הבעיה היא שלא במקרה הטמפרטורה על השמש היא כמה מיליונים טובים של מעלות צלזיוס. היתוך יוצר המון המון חום, והוא לא מעשי על כדור הארץ, פרט אולי לפצצת מימן תרמוגרעינית, שעובדת על אותו העיקרון. אבל שני החוקרים האלה, שני הפרופסורים המכובדים, טענו שהם הצליחו למצוא את השיטה לעשות את זה בטמפרטורת החדר. אני אומר פה טמפרטורת החדר, אולי גם זה באמת היה בטמפרטורת החדר, אבל היתוך קר באופן עקרוני יכול להגיע גם לכמה אלפי מעלות, שזה בהחלט שיפור מסוים על פני הטמפרטורות ששוררות באמצע, בלב פצצת מימן תרמוגרעינית. בכל אופן, ההכרזה הזאת של שני החוקרים גרמה לסערה די גדולה בעולם המדעי, וכל הפיזיקאים רצו מהר לשזנות לנסות ולשחזר את הניסוי שלהם, אבל עד מהרה התברר שכל הניסויים נכשלים. בדיקה מעמיקה העלתה שהניסוי המקורי היה שגוי. מה לעשות? אבל אף אחד או יותר נכון, כמעט אף אחד, לא קינה את הפרופסורים האלה שרלטנים. היה די ברור לכולם שהם לא ניסו להטעות בכוונה את שאר המדענים, והטעות שלהם היא טעות רגילה, טעות של עולם חוזרת. לעומת זאת, ישנו אדם בארצות הברית היום בשם דניס לי. דניס לי משווק ללקוחות שלו גנרטור, שלטענתו מפיק חשמל ללא מקור דלק חיצוני. זאת אומרת, ללא מיכל בנזין או סולר או תפרוטו אלקטרי לקליטת אור שמש או משהו כזה, ללא מקור חיצוני בכלל. אם למישהו זה נשמע מוכר, אז כן, זו פרפטום מובילה, מכונה שמוציאה יותר אנרגיה מאשר היא מקבלת פנימה, והיא כמובן מפרה את חוק שימור האנרגיה. הרבה אנשים מאשימים את דניס לי שהוא נוכל, ואפשר להבין למה. יש לנו את כל הסיבות להאמין שדניס יודע שהמכונה שלו לא עובדת כשהוא מוכר אותה לאנשים. הוא גם ישב על זה כבר בכלא. הוא הורשע בבית משפט, וישנם צווים משפטיים שאוסרים עליו למכור את המוצרים שלו בכל מיני מדינות בארצות הברית. לא שזה מפריע לדניס להרוויח המון כסף מהטריק הזה דרך אגב, משהו כמו כמה מיליוני דולרים עד עכשיו. השיטה שלו מאוד מעניינת, הוא לא מוכר את הגנרטור עצמו, כי אז הוא יושלח לכלא מיד, הוא רק מוכר את הזכויות העתידיות לרווחים מהגנרטור כשישווק אותו. בצורה כזו הוא מרוויח כסף מאנשים שמאמינים שיום אחד הוא ישווק את הגנרטור באמת, ואז הם יהיו עשירים כמובן, ובשיטה הזאת הוא מצליח להתחמק מרשויות החוק. אז איך מזהים נוכל? איך יודעים לומר זה ממציא או מדען שטעה, או זה נוכל שמנסה להרוויח על חשבונם של אחרים? זו הבחנה לא פשוטה. אפשר לומר למשל שנוכל הוא מי שהורשע בבית משפט. אבל כבר היו מקרים שזה לא היה נכון. ג'ון קילי, למשל, ממציא שחי בארצות הברית לפני קצת יותר מ-100 שנה. במשך 20 שנה קילי הוליך שולל עשרות אלפי אנשים. הוא הבטיח להם מכונה שיכולה לעשות עבודה מכנית כבדה משמעותית ללא השקעה של אנרגיה. הוא גם הדגים להם את המכונה הזאת, והיא עשתה דברים מדהימים לפי התיאורים של התקופה. המכונה כופפה קורות ברזל, קראה חבלים עבים כאילו היו חוטי תפירה. דברים מרשימים מאוד. במהלך ההדגמה טיפוסית שכזאת, קילי היה מטפטף מספר טיפות של מים לתוך המכונה, ואז מנגן בכינור לצידה. המנוע היה מתעורר לחיים ועושה את מה שהוא היה עושה. המניה של החברה שלו, חברה שכונתה חברת המנוע של קילי, הגיעה לשער של כ-500 דולר למניה. רק כדי שנקבל מושג, זה ערכה של מניית גוגל היום, והדולר אז בתקופתו של קילי היה שווה הרבה יותר משהו שווה היום. זה המון כסף. במהלך השנים כמובן היו כאלה שהשימו את קילי שהוא נוכל ואף לקחו אותו לבית משפט עם הטענה הזאת. אבל בבית המשפט קילי יצא זכאי. השופט לא היה מבין גדול במדע ובטח לא בתרמודינמיקה, שהייתה בעצמה מדע מאוד חדשני באותה התקופה, והוא לא הצליח להבין שהטענות של קילי הן בלתי אפשריות ושחייב להיות כאן איזשהו טריק. רק אחרי שקילי נפטר בסביבה טובה, כמה שנים טובות אחרי המשפט, גילו המשקיעים בחברה שלו שכל הבית של קילי היה מרושת בצינורות של אוויר דחוס. צינורות דקיקים שעברו דרך קירות כפולים בבית. במרתף הם מצאו מיכל אוויר דחוס, מיכל ענק, 3 טונות משקלו. האוויר הדחוס הזה היה זורם דרך הצינורות הנסתרים אל המנועים של קילו, המנוע שהוא הדגים. הנגינה בכינור הייתה רק הסוואה שנועדה למנוע מהצופים לשמוע את שריקת האוויר הדחוס שמשתחרר בזמן שהמנוע עושה את פעולתו. למרות שאי אפשר להיות בטוח אף פעם אם מישהו נוכל או לא, יש כמה תכונות משותפות לנוכלים, במיוחד בתחום המדעי, שיכולות להוות סימני התראה למישהו שמכיר אותם ולמנוע ממנו אולי בשאיפה ליפול בפח. אני אתן דוגמאות לכמה מהתכונות האלה עם דוגמאות מעשיות מההיסטוריה של המדע והפרפטום מובילה. למשל, רמאים אוהבים ליצור לעצמם בדרך כלל הילה של מסתורים. הם מעוניינים מאוד לעורר רושם בקרב הקהל שלהם שהם מיוחדים. שיש בהם איזשהו משהו בלתי שגרתי שנותן להם את אפשרות להצליח במקום שכל האחרים נכשלים. קוסמים דרך אגב יוצרים לעצמם אישיות מסתורית שכזו ממש כחלק מהשואו שלהם, הרמאים עושים את זה כחלק מהמקצוע. למשל היה ממציא בשם ג'וזף פאף לפני 30 שנה בערך, שטען שהמציא מנוע מכונית שלא זקוק לתדלוק. במקום דלק הייתה תערובת גזים מסתורית, והיה צריך להחליף את התערובת הזו פעם בכמה שנים. כדי לשכנע המשקיעים לתמוך בו, פאף, שהיה ממוצא הונגרי, טען שהוא בצעירותו עבד בכור אטומי בברית המועצות. בכור האטומי שם הוא נחשף לסודות מדהימים שהוא לא יכול לגלות לאף אחד, אחרת הרוסים יחסלו אותו. הרבה אנשים שילמו לו הרבה כסף לאורך השנים כדי לקבל את הזכויות על המנוע המיוחד שלו, אבל אף אחד מהם לא ראה אגורה שחוקה מזה. המנוע אף פעם לא עבד כפי שהבטיח פאף עד ליומו האחרון של הממציא. העילה הזאת של האיש שלמד את סודותיהם הכמוסים של הרוסים עזרה לפאף לשכנע את המשקיעים לשפוך עליו עוד ועוד ועוד כסף על אף הכישלונות המתמשכים שלו. רמאי טוב צריך גם לדעת להכיר את הז'רגון המדעי, את השפה שבה משתמשים המדענים כדי להעביר רעיונות אחד לשני. הוא לא חייב לדעת בדיוק את המשמעות של כל אותם המילים שהוא משתמש בהן, אבל הוא צריך לדעת להשתמש בהן בצורה הנכונה כדי לשכנע המאזינים, בדרך כלל בעצמם די בורים במדע, שהוא יודע המון או בכל אופן הרבה יותר מהם. מי שעושה את זה מצוין היום למשל הוא טום בירדן, אמריקאי שלטענתו המציא מכונה שמפיקה חשמל מכלום, במקרה שלו מהריק שקיים בין האטומים באוויר. זו כמובן עוד פרפטום מובילה בלתי אפשרית, אבל טום מסוגל לנסח משפטים ומאמרים שלמי שאינו בקי במדע הם לא רק בלתי מובנים לחלוטין, אלא גם נשמעים בדיוק כמו שאתה מדמיין לעצמך שרעיון מופלא ומתוחכם כמו למשל תורת הקוונטים צריך להישמע. הנה ציטוט. אם נתייחס לגרעין הלא ליניארי, ניתן להסיק מכך שאנרגיית הלחץ של הוואקום ניתנת לניצול על ידי מכניזם של ערבול ארבע ערוצי כדי לממש פאזה מוגברת של גל אלקטרומגנטי מהאטום בתגובה לאות קטן. סוף ציטוט. הדברים האלה מרשימים מאוד את מי שהם צריכים להרשים, אבל לפי דעתי אף מילה כמעט לא מתחברת לאף מילה במשפט האחרון. כמובן שצריך להיזהר ולא להגזים, אחרת אתה עלול ליפול לבור של עצמך. נוכל אחר, אחד בשם אוטיס קאר, ניסה לשווק חללית שתמריא ללא דלק. כן, פרפטום מובילה. ובראיון רדיופוני הוא נשאל כמה מהר תנוע החללית שלו. במהירות האור הוא ענה. ומחוץ למערכת השמש שאל אותו מנחה התוכנית, אוטיס לא התבלבל, אפילו פי שתיים ממהירות האור. אז צריך להבין קצת, לא הרבה, אבל מינימום. אפשר גם לתפוס את הרמאים והנוכלים בזמן מעשה אם שמים לב לפרטים הקטנים. תשומת לב והיכרות עם העקרונות המדעיים הבסיסיים ביותר יכולות לאפשר לנו לגלות אי דיוקים קטנים בלוקשים שהנוכל מנסה למכור לנו. מקרה קלאסי של נוכל שלא ידע לשים לב לפרטים הקטנים הוא זה של צ'ארלס רדהפר, מפילדלפיה של לפני למעלה מ-200 שנה. רדהפר הציג לקהל פרפטום מובילה שגרתית למדי מסוג גלגל מסתובב, דומה מאוד לזה של אורפריוס שתיארנו בחלק הקודם של ההרצאה, אבל קטן יותר. הוא מכר כרטיסים לאנשים תמורת הזכות לחזות במכונה שלו, אבל לא הרשה להם לגעת בה או לבדוק אותה. באחת מההזדמנויות הגיע מהנדס כלשהו להתבונן בגלגל, והביא עמו את הילד שלו, נער כבן 14 או משהו באזור הזה. הילד היה כנראה חכם מאוד, כי הוא הצליח לשים לב למשהו שאף אחד לא ראה קודם. במכונה של רדהפר היו שני גלגלי שיניים, אחד גדול ואחד קטן. רדהפר טען שהגדול דוחף את הקטן ומסובב אותו, אבל הילד הבחין שסימני השחיקה לשיניים של גלגלי השיניים לא מתאימים לתיאור הזה. סימני השחיקה על גלגלי השיניים העידו על כך שלמעשה הגלגל הקטן הוא זה שדוחף את הגדול. זה היה מפתח לגילוי הרמאויות, ואחרי שהילד סיפר את מה שהוא ראה לאביו, האב המהנדס בדק את העניין הזה לעומק והסתבר שבאמת היה שם קפיץ, מתחת למכונה שדחף את כל העסק. אז רדהפר לקח את הדברים שלו וברח מפילדלפיה לניו יורק, אבל כנראה שהוא לא למד לקח כי בניו יורק הוא הקים מכונה חדשה, זהה לקודמה, וגם שם מכר כרטיסים לקהל תמורת הצפייה בה. אבל הוא היה באמת כנראה חסר מזל, ולתערוכה שלו הגיע מהנדס אחר בשם רוברט פולטון. פולטון היה בחור מבריק. לזכותו של פולטון רשומה בנייתה של ספינת הקיטור הראשונה, עוד כמה המצאות חשובות אחרות. פולטון גם ידע כנראה לשים לב לפרטים הקטנים, והוא הקשיב לגלגל בזמן התצוגה, איך הוא מסתובב הרעשים שהוא משמיע. הוא שם לב שהרעש שהגלגל משמיע כשהוא מסתובב, לא מתאים בדיוק לרעש שמכונה עושה בדרך כלל. אם תחשבו על זה, מכונה עושה תמיד רעשים קבועים, מחזוריים, רעשים של סיבוב קבוע, מהירות סיבוב קבועה. הרעש במקרה הזה היה לא מסודר, קצת אקראי. פולטון הסיק מכך שזה לא מנוע רגיל, אלא שמישהו מסובב אותו מבחוץ. כי כשבן אדם מסובב מכונה, זה אף פעם לא מחזורי ממש. תמיד יש איזשהם סטיות מקצב הסיבוב הקבוע. אז פולטון קרא תיגר על רד הפר והכריז, הוא הולך לפרק לו את הסטודיו כדי לרדת לעומק העניין, ושאם הוא טועה בתחזיתו הוא ישלם על כל הנזק. פולטון היה עשיר למדי בזכות הפטנט שלו על ספינת הקיטור. פולטון באמת פירק את החדר, והוא מהר מאוד גילה שמאחורי הקיר ישנו איש זקן שרוכב על אופניים, שהגלגל של האופניים היה מחובר בחבל דק למכונה של רד הפר. הסיבה שהזקן לא דייק בסיבובים שלו הייתה שהוא היה עסוק בלאכול סנדוויץ'. אנחנו לא יודעים מה קרה לרד הפר אחר כך, אבל לא שמעו ממנו בכל אופן מאז. דרך אגב, לפעמים מדען יכול לגלות משהו שהוא נכון, אבל הוא יהיה כל כך חדשני שמדענים אחרים עשויים לא להבין אותו כמו שצריך. הם יכולים לחשוב בטעות שהוא או טועה או נוכל. דוגמה קלאסית היא סיפורו של רוברט גודארד. גודארד נחשב היום לאבי מדע הטילים. הוא האיש שתרם יותר מכולם להתפתחותן של הרקטות המודרניות. כל המשגרים של הלוויינים והחלליות, כל הטילים הצבאיים וכדומה. אבל הסיפור שלו די עצוב. גודארד עבד על הרקטות הראשונות עוד בשנות ה-20 של המאה הקודמת, והגיע למסקנות די חשובות ותיאוריות מאוד נכונות. הוא פרסם מאמר על תוצאות המחקרים שלו, וסופו של המאמר, בסופו של המאמר הוא כתב, כבדרך אגב אולי, שאולי מאחד מן הימים יהיה אפשר להשתמש ברקטות האלה כדי להנחית בן אדם על הירח. המאמר הזה הגיע לידיים של עורך של מדור המדע באחד העיתונים, והעורך קרא אותו. חשוב להבין שהמדע של הרקטות והטילים הוא מסובך, הוא מאוד קשה להבנה, והוא דורש די הרבה ידע מתמטי מתקדם. עד היום כשאתה רוצה להגיד באנגלית שמשהו קל להבנה, אתה אומר, לא צריך להיות מדען טילים בשביל להבין את זה. אז העיתונאי הזה כנראה דילג על כל המשוואות המסובכות, והגיע לפסקה בסוף שמדברת על נחיתה על הירח. את זה הוא הבין. הוא אמר לעצמו, בחלל אין אוויר, אין משהו לדחוף כנגדו, יש שם וקום. איך תעבוד הרקטה? הרי מטוס לא יכול לטוס אם אין אוויר שנשוב על הכנפיים, נכון? אז הוא כתב שרוברט הוא אידיוט ומדבר שטויות. וזה היה עיתון די נפוץ וכולם קראו אותו, כך שלגודארד יצא שם של אוויל מוחלט, הציבור הפסיק להתייחס אליו ברצינות. רוברט גודארד המשיך לעבוד, והגיע להישגים מאוד מרשימים. הוא בנה רקטות ושיגיע אותם לגבהים ומהירויות, שאף אחד לא חלם אפילו להגיע אליהם עם מטוס באותה התקופה. אבל המוניטין שלו כבר היה הרוס, ואף אחד לא באמת התייחס אליו. באחת הפעמים, כשהוא עשה ניסוי עם אחת הרקטות שלו, והרקטה בעקבות איזושהי תקלה התרסקה לתוך שדה, הופיעה כותרת בעיתון למחרת, גודארד מפספס את הירח ב-300,000 מיילים. כותרת מאוד משעשעת ומשפילה כמובן, שאני בטוח שגודארד לא אהב לראות אותה. אבל לא כולם מטומטמים. המדענים הגרמניים בצד השני של האוקיינוס דווקא קראו את המאמרים של גודארד והבינו על מה הוא כותב. אחר כך הם לקחו את הרעיונות שלו ובנו איתם טילים לצבא, במקרה הזה זה היה הצבא הנאצי, לטילים האלה קראו V1 ו-V2 והם עשו נזקים איומים בלונדון במלחמת העולם השנייה. כמעט כל הטכנולוגיה של הטילים הללו הייתה מבוססת על הרעיונות של גודארד. אז כולם הבינו פתאום שגודארד ידע על מה הוא מדבר ושיווחו אותו והיללו אותו ואמרו שהוא היה גאון, אבל הוא כבר היה מת שנתיים. אז מה זה משנה?
זה
זהו, עד כאן להרצאה הזאת. זו הייתה רק טעימה קטנה, אני חושב, מההיסטוריה של המדע ומהעולם הזה של המדענים והשרלטנים והפרפטו מובילה והדוגמאות האחרות. אני מקווה שההרצאה הזאת נתנה לכם אולי איזושהי נקודת מבט חדשה על המדע ועל ההיסטוריה שלו, שזה לא משהו שמתקדם בצורה, בוא נגיד, ליניארית ושטוחה, אלא שלפעמים הגורל לוקח אותנו לכיוונים שאנחנו לא מתכוונים אליהם, ושצריך לדעת אולי גם ליהנות מהדברים שהם לאו דווקא הצלחות ולאו דווקא תגליות גדולות, אלא גם אולי מה שנמצא מאחורי ההצלחות האלה. זה דרמות, אני חושב שהכישלונות האלה הם יותר מעניינים ויותר מלאים בדרמות, מאשר אולי הצלחות מיידיות וללא הרבה חבלי לידה בדרך. אז אתם מוזמנים כרגיל לשלוח לי הערות ותגובות ורעיונות. אתר הבית שלנו זה www.ranlevi.blogspot.com. אפשר שם לכתוב הערות על כל הפוסטים ולהציע הצעות. הכתובת של הדואר שלי למשלוח של דואר ישיר ותגובות ישירות אליי זה ran.levi, ran.levi, @gmail.com. ואני מקווה שנהניתם משני ההרצאות האלה, ואני שוב מדרבן אתכם לקחת את הילדים ואת המשפחה ולנסוע למוזיאון המדע בירושלים, שהוא חוויה נפלאה במיוחד לילדים, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. להתראות.
In this house we obey the laws of thermodynamics.